בסדר? כן, יום כיפור לפנינו, ואחרי התלבטות אמנם, יש עוד הרבה דברים גם במסכת סוכה שהיה מעניין לדבר עליהם, אבל בכל זאת ככה להיכנס, לטעום מעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, להבין קצת את המהות של מה שקורה שם. אז בעצם כשאנחנו מתבוננים בתורה, בנושא הזה, אז מה שאנחנו רואים, שיש שתי פרשיות עוסקות בעניין הזה, של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. פרשייה אחת בספר ויקרא, הדגש המיוחד שם הוא לא על הזמן, אלא על העבודה שנעשית בקודש הקודשים. כי בעצם הפסוק אומר, פסוק פה במקור הראשון, אומר, בזאת יבוא אהרון, פסוק ג', בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן רקר לחטאת ואי לעולה. ורק בפסוק כ"ט כתוב, הייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור החודש וכולי. זאת אומרת, אתם יכולים לראות ברש"י, בזאת יבוא, ואף זו לא בכל עת, כי אם ביום הכיפורים, כמו שמפורש בסוף. אבל בעצם מבחינת פשט הפרשה, מסתכלים בפשט הפרשה, אז בעצם התורה אומרת ככה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כלומר, כדי להיכנס לקודש הקודשים, צריך לעשות את הפעולות האלה והאלה, ואז אפשר להיכנס לקודש הקודשים. בפועל, באה התורה ואומרת, למעשה זה יקרה רק פעם אחת בשנה, ביום כיפור. אבל ברמה העקרונית, אם עושים את הפעולות האלה, אז אפשר להיכנס. זאת אומרת, הנקודה המרכזית פה זה מה צריך לעשות במקום הזה כדי להיכנס אליו. זאת אומרת, יש את קודש הקודשים, ויש איזשהו סדר עבודה מסוים, שאם עושים אותו, זה מאפשר להיכנס למקום הזה, כשבפועל זה קורה רק ביום כיפור. יכול אולי קצת בסוגריים, קשור קצת לפרשייה של נדב ואביהו, שאולי הבינו שאם הם עושים את הפעולות, אז אולי הם יכולים גם להיכנס ביום אחר. אבל זה בסוגריים, לא קשור פה לעניין. מצד שני, יום כיפור מופיע יחד עם כל פרשת המועדות בפרשת פנחס, ושם לכל מועד יש את הקורבן שלו, הוא בעשור לחודש השביעי הזה, והקרבתם, עולה להשם, ריח מכוער, פר, איל, כבשים וכולי. זאת אומרת, פה ברור שהנקודה המרכזית, כמו כל פרשת המועדות, זה השם שלה, פרשת המועדות, מועד זה זמן, ולכל זמן יש את ההערה שלו שבא ידי ביטוי בקורבן שאותו מביאים. ועכשיו השאלה שבעצם תכף נראה שנחלקו בה גדולי עולם, זה היחס בין שתי הפרשיות האלה, שזה בא ידי ביטוי במשהו מאוד מסוים, בעיל אחד מהמוספים, שהשאלה שתישאל ועליה יהיה מחלוקת גדולה, זה האם זה אותו עיל או שזה שני עילים שונים. וזה בעצם יוצא מהכוח אל הפועל את ההבנה לגבי הקשר בין שתי הפרשיות הללו, אבל אבל בעצם העניין רק ככותרת גדולה, להבין שיש פה בעצם שני עניינים. יש פה את הערת הזמן, ותכף נראה את המשמעות של שני הדברים האלה. יש פה את הערת הזמן, ומה הוא אומר, זה אומר קורבנות מסוימים וכדומה. ויש פה את המציאות של המקום, מציאות של קודש הקודשים, שהיא עצמה כמובן מובילה ומולידה מעשים מסוימים ודינים מסוימים. אז בואו ניכנס לעניין עצמו במקור 5, רבי אומר, איל אחד האמור כאן הוא האמור בחומש הפיקודים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, שני אלימה, אחד האמור כאן ואחד האמור בחומש הפקודים. אז מביאים מה הייתה מה, מה הייתה מה די רבי, מה הייתה מה די רבי אלעזר ברבי שמעון, לא ניכנס למחלוקת ביניהם. אז מה המחלוקת ביניהם? אם מסתכלים בפרשת המוספים, אז ראינו שיש שם והקרבתם עולה להשם ריח לכוח, פר בן בקר אחד, איל אחד, וכבשים בני שנה שבעה תמימים. אז זה המוספים שיש ביום כיפור, כשאחד מהם זה איל, פר בן בקר ואיל אחד. כשמסתכלים בעבודת יום הכיפורים, אז גם שם אנחנו רואים בפסוק ה', ומעט עדד בני ישראל, כי הם נחזור למקור הראשון רגע, ומעט עדד בני ישראל ייקח שני סעירי עיזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. אז יש ביום כיפור שני סעירי עיזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. ואז נחלקים רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון, האם האיל שמופיע פה והאיל שמופיע שם, האם זה אותו איל, ופשוט הוא הוזכר, כן, כמו שרבי אומר, רבי אומר, איל אחד האמור כאן, הוא האמור בחומש הפקודים. זאת אומרת, האיל שהוזכר בפרשת אחרי מות, שמעט בני ישראל ייקח איל לעולה, זה אותו איל שמופיע שם בפרשת פנחס, איל אחד. פר במקר אחד, איל אחד. פשוט פה הוא הוזכר כחלק מהמוספים, פה הוא הוזכר כחלק מעבודת היום, אבל בעצם זה אותו איל, זה לא שמביאים שניים, זה אותו אחד, הוא פשוט משמש בעצם כאילו לשני דברים, והוא עושה את שניהם. ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא, זה שני אלים, זה שני אלים שונים. אחד שאמור כאן הוא מוסף, אחד שאמור כאן הוא חלק מעבודת היום, הוא חלק מהסיפור של הכניסה, כמו שאמרנו, לקודש הקודשים, שהיא יותר דין במקום המיוחד הזה, שבשביל להיכנס אליו צריך לעשות פעולות מסוימות. האיל השני הוא האיל שהוא קשור למוספים, בכל חג יש מוספים, גם ליום כיפור יש מוספים, לכן רבי אלעזר ורבי שמעון אומר שהם שני אלים שונים. תכף נראה את המשמעות של המחוקת הזאת, גם את הנפקמינות וגם את המשמעות של זה, וגם מבחינה יותר עמוקה ורוחנית, אבל המחלוקת התנאים היא לכאורה גם מחלוקת ראשונים. זה ככה בזהירות, תמיד קצת בעייתי לתלות את זה ממש בצורה, אבל ככה יוצא מתוך הדברים. תראו את הרמב״ם, גם במקור 6, גם במקור 7. במקור 6 אומר הרמב״ם, להקריב, יש מצווה ממחית, להקריב קורבן מוסף ביום כיפור, ואז הוא מביא את הפסוק, פר, איל, כבשים וכו', ואז מצווה ממתת, אומר הרמב״ם, היא שציוונו לעשות עבודת היום. כלומר, כלל הקורבנות והבידועים המתוקנים ביום כיפור, כדי שיכופר בהם וכו', וראיית היות הכלל כולו מצווה אחת, אומרם, כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, הקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום. מה זה הראייה הזאת שהרמב״ם מביא? אז יותר קל יהיה להבין את זה אם נראה את מקור 7, ואז נוכל לסכם לראות את שיטת הרמב״ם. מקור 7 אומר הרמב״ם כך, תחילת הלכות עבודת יום כיפור, פרק א', ביום הצום מקריבים תמיד בשחר, ותמיד בין הארבעים כסדר כל יום ויום. ומקריבים מוסף היום, פר ועיל ושבעה כבשים, כולם עולות. וסעיר חטאת הנעשה בחוץ, והוא נאכל הערב. ועוד מקריבים יתר על מוסף זה, פר במקר לחטאת, והוא נשרף. ועיל לעולה, ושניהם משם כהן גדול. ועיל הבא משל ציבור, שימו לב טוב, עכשיו תהיו ככה יותר חדים. ועיל הבא משל ציבור האמור בפרשת אחרי מות. והוא העיל האמור בחומש הפקודים בכלל המוסף. והוא הנקרא איל העם. ועוד מביאים משל ציבור, שני סעירי עזים, חת חטאת, סעיר המשתלח, כל הבהמות הקריבים ביום זה, 15. הרמב״ם עושה סדר, כדאי להכיר, ככה לקראת יום כיפור, 15, שני תמידים, פר ושני אלים, ושבעה כבשים כולם עולות, ושני סעירים חטאת, אחד נעשה בחוץ ונאכל הערב, השני נעשה בפנים ונשרף, ופר כהן גדול לחטאת והוא נשרף. עכשיו תראו את ההלכה הבאה. עבודת כל 15 בהמות אלו הקרבים ביום זה, אינה אלא בכהן גדול בלבד. אחד הכהן המשיח, משוח, שמן המשחה, אומר בבגדים. אם הייתה שבת, אף מוסף שבת אין מקריב אותו אלא כהן גדול. וכן שאר העבודות של יום זה, כגון הקטרת הקטורת של כל יום, והטבת הנרות, שזה גם כל יום, הכל עשוי בכהן גדול, נשוי, שנאמר וחיבר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. אז פה אנחנו רואים את הנפקמינה, אחת הנפקמינות, למשמעות של העיל הזה, שהוא אותו עיל של המוספים, אותו עיל זה העיל גם ששייך לעבודת יום הכיפורים. מה הדבר היותר גדול ויותר רחב שרואים פה? אומר הרמב״ם, כל העבודות של היום הזה צריך לעשות אותם הכהן הגדול. תגידו, מה החידוש? מה ברור? זה יום כיפור, יום כיפור. ידוע לנו שכהן גדול עושה את העבודות. אבל לא, זה בכלל לא מובן מאליו, ולא רק שזה לא מובן מאליו, אלא תכף נראה שראה את המקורות, ראה את זה, שהריטב"א כותב בשם רבו, שרבו זה הרמב"ן, כפי הנראה, כי הרמב"ן אומר את זה בפירוש על התורה, אז כנראה שהריטב"א פה, מה שהוא אומר זה בשם הרמב"ן, שהכהן גדול, מדאורייתא, לא חייב לעשות את מה? איזה דברים הוא לא חייב לעשות? את הדברים שהם לא המהות של עבודת היום. מה זה הדברים שהם לא המהות של עבודת היום? איזה קורבנות אלה? במילה אחת, איך נגדיר אותם? מוספים. כי הרי המוספים, לחשוב על זה רגע, עשו שנייה ככה, לחשוב ככה בצורה יותר גדולה, יותר רחבה, יותר מערכתית, אז אנחנו מבינים שמוספים יש בכל חג. ואם בכל חג יש מוספים, אז זה אומר שזה לא איזה משהו מיוחד שיש ביום כיפור. אם אתה מסתכל על פרשת ויקרא, אז זה באמת משהו של יום כיפור, כי כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר במכר לחטאת, ואי לעולה, ושעיר לחטאת, ובפנים, ובחוץ, ושעיר המשתלח, ושעיר הזה, זה מיוחד ליום כיפור. מה שמיוחד ליום כיפור, זה דבר שהוא חייב לעשות אותו, הכהן הגדול, כי מצוות היום זה הכהן הגדול, הוא מחפר, הוא עושה את כל עבודת היום, אבל מה שקשור למוספים, שהם כל יום, כל חג יש אותם, כל מועד, כמו שאמרנו, זה פרשת המועדות, בכל מועד יש את הקורבנות שלו, זה לא משהו אינטגרלי, חלק מעבודת המקום, היום במיוחד, זה משהו ששייך לזמן, וכל מועד יש את ה... רק מחליפים את ה... כן, מחליפים את ה... יש כזה לוח אלקטרוני, אז בראש שנה כתוב ככה, ביום כיפור מחליפים, כותבים שזה המוסף, אבל זה, בעיקרון זה אותו הדבר. אבל אומר הרמב״ם לא. אומר הרמב״ם, כל עבודות היום הזה, הכל נעשה בכהן גדול. הופה, זאת אומרת שהרמב״ם מבין שגם המוספים שהם לכאורה, כמו שאמרנו עכשיו, לכאורה הם נפרדים ועומדים לעצמם, לא. אומר הרמב״ם, בעצם העיל הזה לימד, העיל הזה לימד כנראה את הרמב״ם, שהרמב״ם פסק כמובן כמו רבי, שזה אותו עיל, שאמור במוספים, זה העיל שנאמר בפרשת אחרי מות, ואם זה אותו עיל, אז בעצם מה שהעיל הזה עשה, הוא לקח את קורבנות המוספים כולם, הוא בא ללמד על הכלל, כן? הוא יוצא מהכלל שבא ללמד על הכלל. הוא יצא ובא ולימד שבעצם כל המוספים, כל קורבנות המוספים, באמת הם לא כמו המוספים שיש במועדים אחרים. מועדים אחרים, אז הם באמת משהו שהוא נלווה לחג, אבל הוא לא הופך להיות חלק אינטגרלי מהחג. ביום כיפור, המוספים הופכים להיות חלק מעבודת היום. המשמעות של זה היא לכאורה שתי משמעויות. אחת, שכהן גדול עושה את הכל, זאת אומרת, הקורבנות של המוספים הופכים להיות חלק מכל מצוות היום, ולכן, כמו שמצוות היום היא בכהן גדול, אז הוא יעשה את הכל, והוא לא יכול על שום דבר לוותר ולא לעשות אותו, שהוא לא יעשה אותו. ודבר שני, זה שכל סדר עבודת היום, הכל מעכב. איך הרמב״ם כותב, ראיתם את הרמב״ם, גם במצווה ממתת, הוא כתב, כל מעשה יום הכיפורים, האמור על הסדר, הקדים, מעשה לחברו, לא עשה כלום. וגם במקור 7, אני חושב שהוא גם כתב את זה, כל הבהמות 15, ואז הוא אומר, הכל עושה כהן גדול, לא, פה הוא לא מביא את זה, שזה מעכב, נראה שבהלכה הזאת הוא לא, לא, בהלכה הזאת הוא לא מדבר על העיכוב, אבל בספר המצוות הוא מביא שכל מעשה יום כיפור האמור על הסדר, הקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום, כי הכל בעצם יחידה אחת. מי חולק על הרמב״ם? כמו שאמרנו, זה הרמב״ן. הנה פה במקור 8, מה שהיה חסר לי במקור 7, זה פשוט נמצא בפרק ה', הרמב״ם כותב, כל עבודות שעובד בגדי לבן בפנים באחד, צריך לעשות על הסדר שבארנו, ואם הקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום. והלכה ג', אי לסעיר המוספים, שעשה אותם קודם עבודת היום, אינם כלום. שימו לב, אומר הרמב״ם, אם הוא מקדים את העיל ואת צעיר המוספים לפני עבודת היום, לא עשה כלום, זאת אומרת, הוא ביטל, הוא פגע בכל הסדר, והסדר פגום, וכל סדר עבודת הכהן הגדול בעצם נפגמה. אומר הרמב״ן, אחר כך אולי נחזור רגע לקצת איך שהדבר שבמניין, איך שהוא מגדיר את זה, אבל תראו את הרמב״ן, שני רמב״נים, אחד במקור 10, אחד ב-11. הרמב״ן על התורה, בפנחס, הוא אומר ככה, הזכיר באחד החודש השביעי, מלבד עולת החודש ומנחתה, ולא הזכיר את חטאת החודש. וביום הכיפורים, הזכיר מלבד חטאת הכיפורים, ולא הזכיר עולת הכיפורים. תראו איזה רמב"ן פילי פלאים, זו הזדמנות להגיד לכם, להתחיל להיכנס מיום שישי הקרוב, אני מקווה, יתחיל שיעור ברמב"ן על התורה ביום שישי בבוקר. באופן קבוע יעביר אותו הרב שלומי, ואם יהיה צורך אנחנו נחליף אותו. והשיעור יהיה ברמב"ן על התורה. ורמב"ן על התורה זה פשוט דבר מדהים. זה פשוט חיבור כל כך יסודי, כל כך עמוק, כל כך עם המון המון כללים, ובאמת דברים נפלאים, והדיוקים של הרמב"ן הם פשוט ממש מלמדים את עומק התורה ואת עומק הפשט. אז תראו איך הרמב"ן מדקדק פה, ממש בלי כל השיעור הייתי רק לומד את הרמב"ן הזה פלא פלאים. בראש שנה התורה אומרת, מסכמת כאילו את קורבן החג, ואומרת מלבד עולת החודש. אבל לא כתוב מלבד חטאת החודש. למה לא הזכירו את זה? ביום כיפור זה הפוך. ביום כיפור מזכירים את הקורבן של יום כיפור, ואז אומרים מלבד חטאת הכיפורים. אבל מה עם עולת הכיפורים? יש גם עולת הכיפורים. זאת אומרת, שואל הרמב"ן, הרי ביום כיפור, מלבד המוספים, יש עוד קורבנות שהוזכרו בפרשת אחרי מות. למה התורה לא ממעטת אותם? זאת אומרת, אתה צריכה להגיד, טוב, זה המוסף של יום כיפור, אבל חוץ מזה, מלבד זה, יש עוד דברים. בחרו רק להגיד את חטאת הכיפורים. לא הזכירו את עולת הכיפורים. למה? אומר הרמב"ן, והטעם, כי ביום הכיפורים, בידוע שהעולה שציווה בכאן, היא מלבד העולה שציווה שם. כי ביום אחד נצטוו, ואינם שווים. כי שם לא נצטוו ישראל, אלא איל אחד לעולה. וכאן ציווה לעולה פר ואיל ושבעה כבשים. אם כן, דבר ברור הוא, שאלו מוספים על הנזכרים שם. אבל החטאת שהוא שווה כאן וכאן, היה אפשר לטעות ולחשוב בו שהוא החטאת שהוזכר שם, כי אין ביום אחד שני חטאות, לכן הזכיר מלבד חטאת הכיפורים. שוב, לא נעמיק פה עכשיו הרמב"ן, למרות שאמרתי, רמב"ן זה חבל הזמן, אבל תראו לענייננו, מה אומר הרמב"ן? בדיוק הפוך מהרמב"ם עד כדי כך, שהוא אומר שזה כל כך פשוט, שאפילו התורה לא צריכה לכתוב את זה. זאת אומרת, למה התורה כתבה מלבד חטאת הכיפורים, ולא כתבה מלבד עולת הכיפורים. כי עולת הכיפורים, לא, אין הווה אמינא לחשוב שאותו עיל שהוא שם, הוא גם העיל של פה. אם היה מחשבה שאותו עיל הוא פה ושם, אז התורה הייתה צריכה להביד, לא, 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 תקשיב, העיל הזה הוא בנפרד מהעיל ההוא. אבל כיוון שזה כל כך ברור שהעיל הזה הוא לא העיל הזה, אז לא צריך אפילו לכתוב את זה. תראו איך מה שלמישהו אחד כל כך ברור ככה, איך למישהו השני ברור ב-180 מעלות הפוך. אומר הרמב"ן, מה זה, זה, זה בכלל לא מתחיל. למה זה לא מתחיל? הוא גם מסביר את עצמו הרמב"ן. הוא אומר, שמה זה עיל, כחלק ממעט בני ישראל, תיקח פר לעולה ופר ועיל. זה חלק מעבודת יום הכיפור. אבל פה יש קורבן מוסף. קורבן מוסף זה לא עיל, קורבן מוסף זה פר ועיל ושבעה כבשים. אז מה הקשר בין העיל הזה לבין העיל ההוא? זה בין שני דברים שונים. כך אומר הרמב"ן בפירוש, כמו רבי אלעזר ברבי שמעון, שראינו בברייתא, נחלקים, שנה, ברייתא, רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון, הרמב"ן בצורה ברורה אומר, העיל הזה הוא פה והעיל הזה שם. מאיפה הדבר הזה מתחזק? כמו שאמרנו, מהריטב"א. זה במקור 11, אומר הריטב"א, ביומא בדף י"ב, ובשם רבנו הגדול ז"ל אמר לי, אני חושב שזה הרמב"ן, לא? מה אומרים? נראה לי הרב הגדול של הריטב"א, בדרך כלל זה מקובל שזה הרמב"ן, שהיה סובר, דמידאורייתא, אין חובה בכהן גדול אלא בעבודת היום ממש. אבל תמידים ועבודות של כל יום ויום, כשרות אפילו בכהן אדיוט, אלא זה מצווה בכהן גדול תפי. ורבנן שבו חובה בכהן גדול אף בתמידין. ולא יתירו אלא דברים שאינם עיקר עבודה, כמו שאמרו, קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו, כגון להפר במזלג וכו'. ואיך עד הכהן גדול חלוש? עושים עבודת תמידים אף בכהן אדיוט. והיינו, דקתן נתנה, דיני פרסות מחילתין. הריטב"א בשם הרמב"ן, כהן גדול, מלכתחילה, מהתורה, מדאורייתא, הוא צריך לעשות את עבודת היום. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זה היום יום כיפור, זה היום הוא נכנס לקודש הקודשים, יש סדר איך נכנסים לקודש הקודשים, בסדר הזה צריך להיכנס, ואת זה רק כהן גדול יכול לעשות, כי זה מיוחד. ככה התורה אומרת, פרשת אחרי מות. הכהן הגדול, זה העבודה שלו. המוספים, עקרונית, כמו שהוא אומר, כל כהן אדיוט יכול לעשות. רבנן, תקנו. שככה להשלמת העניין, כהן גדול יעשה את הכל. אז אם כן, מסקנת הדברים, כמו שאמרנו, אז מחלוקת הכי ברורה פה זה האם הכהן גדול, זאת אומרת, א', המחלוקת היא האם זה אותו עיל, זה אחד, שתיים, האם כהן גדול חייב בכל העבודות, כמו שהרמב"ם אומר, או שהוא חייב רק בעבודות היום, אבל לא במוספי, ו... יכול להיות גם, אבל אני עכשיו לא זוכר את זה על זה לגמרי, אבל נדמה לי שיש פה גם נפקא מינה לגבי הנושא של אם הקדים משהו מהמוספים ולא עשה אותו כסדרו, גם זה אני חושב שהוא נמצא, אבל לא, זה לא משנה כרגע, לא רוצה להגיד דברים לא ברורים 100% מדויקים. סיכום קצר, עד כאן אפשר לראות ספר דבר של מניין, לא זוכר לאחרונה שהזכרנו אותו, אז נגיד עליו מילה אחת. מה זה הדבר הזה? מה זה? מי זה? מין דבר זה? דבר שבמניין. אז דבר שבמניין זה יהודי רב, תלמיד חכם בירושלים, קראו לו, נפטר לפני כמה שנים, קראו לו הרב אליהו קושלבסקי. והוא, עד כמה שאני מכיר, מתלמידי החכמים הבודדים, שעסקם היה בספר המצוות לרמב"ם. בצורה עיונית, רצינית ומשמעותית. אולי אחרים עוסקים, אבל לפחות הם לא כותבים על זה, אז אנחנו לא יודעים איך הם עוסקים ומה הם אומרים על זה, כי הם לא כותבים שום דבר, אז אנחנו לא יודעים. אבל הוא עסק בזה, ויש לו שני כרכים, שזה נקרא דבר שהוא במניין, חיבור על ספר המצוות לרמב״ם. ומעניין, ככה מי שספר פחות מוכר, אבל מאוד מאוד יסודי, אז הוא כותב ככה, במקור 9. יש במוסף של יום הכיפורים מה שאין כן בשאר המוספים, והוא שאינו מקריב את כל קורבנות המוסף ביחד. אלא שהוא מפסיק ביניהם בעבודת היום. לאחר תמיד של שחר, הוא מקריב רק את הפר ושיבת הכבשים של המוסף. ואז הוא מתחיל בקורבנות של עבודת היום. ואחר כך הוא משלים את קורבנות המוסף, השעיר החיצון הוא של מוסף, ושני אלים שמהם אחד, אל העם, נמנע עם קורבנות המוסף. ולא עוד אלא, שאם הקדים ועשה את השעיר שבחוץ, ואל העם, שהם קורבנות המוסף, קודם עבודת היום לא עשה כלום, כמו שראינו ברמב״ם. ובשאר המוספים, עד רבה, הדין הוא שצריך לגמור כל קורבנות המוסף, ולא יפסיק ביניהם, וכן מוכיח המנחת חינוך, שבראש שנה גומר מתחילה כל הקורבנות של מוסף, ראש חודש, ואחר כך קריב של ראש שנה. ולא יכול להקריב חטאות של מוסף לפני. ואף אגב דקמנן תדיר ומקודש, לא חושב לא ניכנס לכל העניין, ונראה, דמלבד שזה חידוש התורה בסדר העבודה של יום הכיפורים, יש בזה גילוי, זה שעיר הנעשה בחוץ, שהוא חלק מהמוסף, ושאינו נזכר כלל פרשת אחרי מות, גם הוא על עבודת היום יחשב. וכן משתמע מעד העביר רבינו, דכל עבודת היום אבי מצווה אחת. מעד הקיימלן, דכל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, הקדים אחד החברו לא עשה כלום. הרי סביר עלי לרבינו, כמובן הרמב״ם, שאילו לא היו כולם מצווה אחת, לא ייתכן שהסדר יעקב. ומאחר שפסק רבינו, דאיל וסיר המוספים, שעשה אותם לפני עבודת היום אינם כלום, נמצא שבעל כוחך, סביר עלי לרבינו שהסיר החיצון וכן גם אל העם, הם חלק ממצוות עבודת יום הכיפורים, ואף הפי שבאים בגלל המוסף. אז הוא ככה מסכם לנו את המחלוקת שראינו עד עכשיו. שאם כן, הרמב״ם פוסק כמו רבי, שהאיל האמור פרשת המדבר, פרשת המוספים, הוא אותו איל שאמור בפרשת עבודת יום הכיפורים, והוא למעשה משלב, אפשר לומר, הוא משלב את קורבנות המוספים בתוך סדר עבודת היום. וזה שונה מכל המוספים שיש בכל המועדים האחרים, שכל המוספים נעשים ביחד כיחידה אחת. אבל פה לא. פה אתה עושים בהתחלה את השבעה כבשים ואת הפר, ואת העיל עושים בהמשך, ובינתיים ביניהם יש דברים. איך זה, מה זה אומר? זה אומר, כמו שאמרנו, לשיטת הרמב״ם, שכל החמישה עשר קורבנות הם יחידה אחת, וכל קורבנות המוספים משתלבים בתוך עבודת היום, והם חלק מעבודת היום, ולכן זה חייב לעשות על ידי כהן גדול, וזה מעכב אם לא עשו אותם על הסדר, כל הדברים כמו שראינו. לעומת זאת הרמב"ן פוסק כמו רבי אלעזר ברבי שמעון, מלבד החטאת הכיפורים ולא מלבד עולת הכיפורים. זה ברור שהם, לא צריך להגיד את זה אפילו, מלבדה, כי ברור שהם דברים נפרדים. אומר הרמב"ן, זה מוסף, זה יחידה אחת, זה עבודת יום הכיפורים. ממילא נפקמינה ברורה שכתובה בריטווה בשם הרמב"ן בצורה חד משמעית, לא חייב הכהן הגדול לעשות את קורבנות המוספים ואת כל קורבנות היום, יכול לעשות את זה כהן אחר. רבנן תקנו שהכהן יעשה את הכל, אבל זה לא מעכב. אז אם הוא חלש ואין לו כוח, תחשבו איזה כוחות היה צריך להיות לו לכהן הגדול, תחשבו על זה פעם, זה משהו מטורף, גם בלילה בקושי נותנים לו לישון, ואחר כך כל היום הוא מה שנקרא אצלנו מפרפר. אז זה פרפור, פרפור אדיר, כאילו רץ ממש מדבר לדבר ועושה חייב לעשות את הדברים לבד, חוץ מאחר כך, כן, קרצו, מרק אחר שחיטה על ידו, זה נותנים לאחרים, אבל את כל השחיטות ואת כל הזה הוא עושה לבד. בקיצור, באמת דבר מדהים, אבל זה בסוגריים לא קשור לעניין. מה המשמעות של המחלוקת היסודית הזאת כל כך שאנחנו בעצם רואים פה עכשיו? אז נחזור עכשיו, נעוץ סופו בתחילתו. נחזור עכשיו למקורות שראינו בהתחלה, שבעצם פתחו אותנו לפני שני דברים שיש פה, שני גורמים שמשפיעים פה על כל העניין, וזה בדיוק פה עכשיו המחלוקת. אחד, כמו שאמרנו, זה הזמן. יש ליום הכיפורים את האירוע משלו מבחינת העיתוי שלו, מבחינת עיצומו של היום הזה, ויש את המקום של המקדש, של קודש הקודשים, שיש לו סדר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, איך נכנסים, שעקרונית, תיאורטית, כמו שאמרנו, אפשר להיכנס אליו תמיד אם עושים את הסדר הזה, רק התורה אמרה לא, אתם בפועל תעשו את זה רק פעם אחת בשנה. בזה בעצם, אפשר לומר, הכיוון של המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. זאת אומרת, הרמב״ן בא ואמר, אלו באמת שני מסלולים שונים. יש מסלול של אחרי מות, וזה מסלול של איך כהן גדול נכנס לקודש הקודשים. ושם התורה אומרת איך הוא נכנס, יש לו כמה דברים, שזה פעם במקרה חטאת, אי לעולה, יש לו דברים שהוא עושה, זה סיפור אחד עומד בפני עצמו. המוספים, שהם באים כמו כל המוספים, כמו כל מועד, כמו שאמרנו בהתחלה, זה אירוע שעומד בפני עצמו. העיל הזה הוא עיל אחר, והוא עומד, והמוספים הם עומדים כיחידה לעצמם, כמובן, בעומק העיון, אז צריך לברר, האם לפי הרמב"ן, כמו שאמרנו, מה קורה עם, עם מקדים, אם זה פוסל או לא, אז זה ברור שצריך לעשות. אבל עקרונית, בתפיסה זה ברור, לפי הרמב"ן, שאלה שני דברים שונים. לעומת זאת, לפי הרמב"ם, פה בעצם אנחנו, הוא מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד מעניין, שיש לו ככה נגיעה כללית, גם להרבה נושאים אחרים, שזה ככה מקום למחשבה. כי מה בעצם הרמב"ם אומר? הרמב"ם אומר שהמציאות של יום כיפור, העיצומו של יום הזה, של יום כיפור, הוא גורם לכך שכל מה שקורה ביום הזה הופך להיות עכשיו חלק מעניינו של יום כיפור. זאת אומרת, הפוך מההפרדה הזאת של הפרשיות, יש כאן סוג של עירוב פרשיות יש כאן. זאת אומרת, כן, על משקל ההגדרה הזאת בגמרא במקום אחר, עירוב פרשיות יש כאן. העיל של המוספים מתחבר לקורבנות, הוא אותו עיל של מה שיש בסדר עבודת יום הכיפורים, ובעצם, כמו שאמרנו, הוא יוצא מן הכלל ללמד על הכלל, שכל קורבנות המוספים הופכים להיות עכשיו, הכל עכשיו הופך להיות חלק אינטגרלי אחד מעבודת יום הכיפורים, וזה לא כמו המוספים בחגים אחרים, אלא שהם עומדים כאילו כמין איזה, יש את המועד, ויש את המוספים שהם באים בזמן הזה של המועד. פה בעצם הכל הופך להיות יחידה אחת, כלומר עוצמתו של יום הכיפורים גורמת לכך שכל העבודות, כל מה שאנחנו עושים ביום הזה, הכל הופך להיות חלק מעבודת יום הכיפורים, ואת הכל יעשה הכהן, כל הנפקמינות, כמו שאמרנו. מה בעצם הרעיון היותר עמוק אולי, שעל זה כל הדבר הזה בנוי, אפשר לראות את זה, הבאנו פה ככה קצת מדוגמאות, מנושאים אחרים, שיכולים אולי ככה לעזור לנו להבין. נתחיל, תראו, מקור 12, מסיעת ישרים הכי ידוע בערך לכל אדם, כי הוא יחסית בהתחלה, ואת זה כולם לומדים. הוא אומר, אלא אם כן זה מפרק הבב, לא, טעות. זה לא המציאת ישרים של ההקדמה, זה המציאת ישרים כבר של הסוף. אז לשם צריך יותר אתגר להגיע, לפעמים נתקעים לפני. אומר המציאת ישרים, כלל של דבר, עניין הקדושה הוא, שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים, אשר ישמשו לאחד מתשמישיו, במה שהוא משתמש בהם, ממה שהוא יורד מדבקותו ומעלתו, והשתמשו מהדברים הגשמיים. זאת אומרת, מה אומר המסיעת ישרים? אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים. כשאתה נמצא בתפילה, או בלימוד תורה, או בקיום מצווה, אז אתה אדם רוחני, וזה אין שאלה, וזה ברור. איפה השאלה? איפה השאלה אם אתה אדם רוחני? איפה האתגר? איפה הניסיון? האתגר הוא כשאתה עוסק בדברים הגשמיים. כשאנחנו עוסקים בדברים הגשמיים, יש חשש שאנחנו נהיה גשמיים, ולא נהיה אותם אנשים שהיינו, כשעסקנו בדבר הרוחני. אבל מה המטרה? ידועה, מסיעת ישרים, מגיע לקצה, לסוף, מידת הקדושה. מידת הקדושה זה לא שהאדם פורש מהעולם, כמו בפרק י' ג', שהוא שם נמצא בתהליך, באמצע, הוא נמצא באמצע הדרך, אז הוא קצת נמצא בפרישות. כשהוא מגיע לקדושה, אז הוא פשוט חי, וכל הדברים הגשמיים שלו נכנסים לתוכו, והם הופכים להיות רוחניים. כיוון שהוא אדם ערכי, כיוון שהוא אדם רוחני, כיוון שהוא אדם עם משמעות לחיים שלו, אז המשמעות של החיים שלו היא לא רק נשארת שהוא עכשיו נמצא בתוך הבית כנסת, בתוך הבית מדרש וכדומה, אלא זה פשוט חיים, פשוט הוא חי. הוא חי, ואז כל דבר שהוא עושה, וכמו הדוגמאות שנשיאת ישרים מביא שם, כשהוא אוכל, זה כמו המזבח, כשהוא שותה, זה כמו הנסך שמנסחים על המזבח. הוא פשוט קורבן, הוא המזבח, הוא חפצה של קדושה. לגבי עם ישראל כולו, יש ויכוח שככה בתורה שבעל פה רגילים כולם להסביר, שעל הרקע של הוויכוח הזה, הרב קוק כתב את הפסקה פה באורות ישראל, פרק ה' פסקה ח'. זמנו דיברנו על זה בשיעור שהיה לנו באורות ישראל, אז קצת רחנו על זה יותר. וככה הרב קוק כותב, צורתם של ישראל צריכה להתבהר. אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בצביונה, זה צריך להיות בעין, כן? כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המיוחדה, המייחדתה, או שמעכב עד ראש הכל מיוחד. לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים, תורניים, שכליים, היסטוריים, רזיים, מופעיים, שיריים, ולפעמים גם פוליטיים ואקונומיים. נראה הדבר, מקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת, רוחה המפואר בהדרת קודש. אבל נתקלקלו העניינים, ורוח האדם שקע כל כך בכלל, עד שלא היה יכול לעשות בסיס לקודש, אלא אם כן יקלקל אותו. והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור ברזל, שצרפה את צד האדם שבישראל, עד שנעשה לבריאה חדשה, וצורתו החולית נתשתשה לגמרי, והוכל גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי לצורה, שמראש ועד עקב כולה ישראלית, יעקב וישראל. מחלוקת מאוד מעניינת שהיה לרב קוק עם יהודי אחד שטען אחרת, הוא טען שעם ישראל זה גוי פלוס ישראל. כלומר, הקומה הראשונה של עם ישראל, קומת החול, היא בסיס כמו שיש אצל כל הגויים. ועל זה יש לעם ישראל קומה של קודש, שזה כל התורה והמצוות וכו'. והרב קוק היה לו דיון איתו, כפי הנראה על הדבר הזה, דיון מאוד מעניין. ועכשיו פה הרב קוק בפסקה הזאת הוא מכריע את הדיון. ומה הוא אומר? הוא אומר, אתה צודק עד מצרים, וממצרים ועלה אני צודק. זאת אומרת, עד מצרים באמת הייתה ואמינה שהעולם, החול של העולם, יכול באמת להיות חול טבעי, אנושי, וברמה טובה, ברמה גבוהה. ועל זה עם ישראל מקבל, היה צריך לקבל איזה קומה נוספת, אבל קומת החול הייתה בעצמה ברמה מאוד גבוהה. אבל העולם ירד, ירידה אחרי ירידה, כל הירידות הידועות, המבול והפלגה וסדום וכו' ומצרים, עד שאי אפשר. אי אפשר לבנות את הקודש על בסיס של חול אוניברסלי, ואז אומר, מסביר הרב קוק, שבאה גלות מצרים, והיא עשתה קור ברזל, זאת אומרת, היא הרבבה את עם ישראל מצד אחד בצורה מאוד קשה, ומצד שני, זה היה בשביל לידה חדשה. עכשיו, עם ישראל נולד עכשיו מחדש, הוא עם אחר ממה שהוא היה אמור להיות. הוא היה אמור להיות חול, ועל גביו קודש, עכשיו לא. עכשיו זה מראש ועד עקב, זה הכל ישראל, יעקב וישראל, זה אחד, עם ישראל. אז מה זה עם ישראל הזה עכשיו? עם ישראל הזה עכשיו הוא חול, שהחול שבו, הוא נעשה קודש, כלומר, כל הקומה של עם ישראל, כמו באדם הפרטי של המסילת ישרים, שהאדם הוא לא רק קודש כשהוא בבית כנסת, אלא הוא כולו קודש, גם בדברים החוליים שלו הם קודש. אז מאז יציאת מצרים, עם ישראל הוא כזה, הוא בנוי ככה, ולכן גם כל פרט יכול להיות בנוי ככה, כי עם ישראל ככלל בנוי ככה, שכל החול שלו מראש הוא קודש, הוא יכול יש לו אותה אפשרות להיות קודש, כמובן יש בחירה חופשית וזה יכול לא להיות, אבל בעיקרון זה לא חצי וחצי וקומות שונות, אלא הכל נבלע בפנים ובתוך הקודש הוא כל כך עוצמתי שבצורה טבעית לתוך החול נכנס הקודש. דבר מעניין, זה אפשר לראות מה שראינו עכשיו, זה אפשר לראות את זה באדם, באדם הפרטי, באדם הכללי. הערה מאוד מעניינת שתמיד מביאים מהרב צבי יהודה, זה לגבי ארץ ישראל. פה הבאנו מתוך התורה הגואלת, רק להגיד מילה אחת על הספר הזה. מי חיבר את הספר הזה? לצעוק אבל. מה? לא הרבנים, אחר כך הרבנים. מה? לא, מי חיבר את הספר? על הרב צבי יהודה. ברור שזה דברים של הרב צבי יהודה, קודם כל יישר כוח, יפה. עכשיו, מי מתלמידיו של הרב צבי יהודה שכתב וסיפר וכתב את מה שהרב צבי יהודה אמר? הרב? הרב חיים אביהו, שם משפחה? שוורץ. אה, כל הכבוד. ככה? יודע? וואו. היה בגוגל, לא, בסדר גמור, גם לבדוק בגוגל זה גם, זה גם, זה גם יפה. אז תקשיבו, הרב חיים אביהו שוורץ, הוא חבר קרוב מאוד 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 של מורי ורבי הרב ויצמן. הם למדו ביחד בכרם ביבנה והיו חברי, ממש חברי, חברים ברמות מאוד מאוד ממש דורפות. אספר לכם משהו? אז אני אספר לכם משהו מאוד מעניין. יש לי בבית ספר כזה קטן, ריש מילין של פעם. היום יש הוצאות חדשות, יצא עכשיו הוצאה מאוד מעניינת של הרב אלנקווה עם ביאור. אבל ריש קטן, ריש מילין כזה של, וממש לא מזמן, היה לי איזה חברותה עם מישהו, התחלנו ללמוד את זה, ואז פתחתי את העמוד הראשון, קצת שכחתי מזה, פתאום ראיתי שנזכרתי שבמלחמת שלום הגליל, ביציאה הראשונה שיצאתי הביתה, אחרי שנהרגו לי שם הרבה חברים, והייתי ככה במצבי סכנה כאלה ואחרים, אז הגעתי לבקר בישיבה, בישיבת הגולן, והרב ויצמן ראה אותי, אמר לי, בוא, אני חייב לתת לך עכשיו משהו שהוא שמירה. אומרים שהוא שמירה, הספר הזה, בא, נתן לי את הרש מילים הזה, שעל הרש מילים הזה בקריחה כתוב הקדשה של הרב חיים אביהו שוורץ, שהוא כותב, נותן מתנה לרב ויצמן לחתונה, והוא כותב לו שם מגילה שלמה בעמוד הראשון, שהוא כותב את זה, אני צריך להחזיר לו את זה פעם, לא נעים לי כאילו שזה אצלי, זה כבר יותר מ-40 שנה אצלי, אבל בגלל השמירה וכל זה, אז מה ניכר שיהיה אצלך, זה באמת כזה, יש כזה ניילון כזה צבאי כזה, זה ספר כאילו עם סיפור. אבל זה ככה, סתם ככה, איזה קטע קצת, מה שנקרא, במימד אישי. על כל פנים, אז אחרי שהם סיימו 5 שנים בכרם ביבנה, הם עלו לירושלים, והרב שוורץ, הרב חיים אביהו שוורץ, הוא נדבק ברב צבי יהודה, אבל נדבק, מה זה נדבק? כאילו ממש היה יד ימינו, הוא פשוט שכתב את כל השיעורים שלו ברמות טורפות, והמיוחד בספרים שלו, יש 4 חלקים בתוך התורה הגואלת, המיוחד בספרים שלו זה לא ארוך. זה לא ארוך, נגיד הרב אבינר, הוא כתב את השיחות של הרב צבי יהודה, אבל הוא ערך אותם בצורה כזאת שתהיה קריאה לזה. הרב חיים הוא לא ערך, אלא הוא פשוט, אתה מתחיל לקרוא, לפחות מי שהיה את הרב צבי יהודה, כמוני, פשוט הולך אחורה 40 שנה ונזכר, קצת יותר מ-40 שנה, ונזכר איך הרב צבי יהודה היה, איך הרב צבי יהודה היה מדבר. אתה נזכר בתנועות פנים שלו, אתה נזכר בחיוכים שלו ובבכי שלו, כי הוא פשוט שכתב לך את ה... זה דבר מדהים, כלומר זה ממש, זה בכוונה עושה ככה. הוא אומר, אני רוצה להביא את הרב צבי יהודה כמו שהוא. טוב, עד כאן קצת ככה סיפורים, עכשיו נחזור פה לזה. אז הרב מביא תוך התורה הגואלת, הגדורה מיוחדת בתורה על ארץ ישראל. ארץ זבת חלב ודבש, א', חלב היוצא מן הפרה שמותרת באכילה, הגמרא אומרת, דם נעכר ונעשה חלב. מלמדים חז"ל שחלב נוצר מדם אדום ורק אחר כך נעשה חלב. ואז הוא נהיה מותר באכילה, מעשה פלאים. זה ממש הרב צבי יהודה, כן? זה הרב צבי יהודה. עכשיו תנסו, אם שמעתם פעם הקלטות של הרב צבי יהודה, עכשיו תנסו להיכנס למעשה פלאים. דם הוא מהאיסורים החמורים ביותר בתורה, חוזר איסורו כמה פעמים. ודם שנהיה לבן, שנהיה חלב, מותר באכילה. בית דבש עניינו מתיקות, דבש תמרים. בלוויים רואים גם דבש דבורים. יונתן בן שאול השתתף במלחמה, נגד פלישתים, הייתה חריפה מאוד, והיה עייף מאוד, מצא דבש דבורים, טעה משהו ואורו עיניו. סכת בכורות יש דיון על היתר לאכול דבש דבורים, זה לא פשוט. דבורה אסורה באכילה. יש לנו כלל, היוצא מן הטמא הוא טמא. ובכל זאת דבש מותר. והגמרא מביאה הוכחות להיתר. יוצא אם כן, שגם חלב וגם דבש, כן, ארץ זבת חלב ודבש, שניהם איסור שנהפך להיתר. ארץ ישראל, ארץ חיינו, ארץ הקודש, הגדרתה שהיא כוללת בסדר יצירתה כוחות כאלה של הפיכת איסור להיתר, על פי גילוי אלוקי שבתורה. הגדרה הזו חוזרת כמה פעמים בתורה, כוח של הפיכת הרע לטוב. זה מה שעושים בהיכלו של משיח, כן? בהיכלו של משיח כתוב בזוהר שיש שם, כל העבודה שעושים שם, הופכים את הרע לטוב ואת המרור למתוק. זה העבודה שעושים בהיכלו של משיח. כלומר, העולם הוא מלא בחסרונות, הוא מלא ברע, הוא מלא במרירות, בהרבה דברים קשים. העבודה של המשיח זה, זה העבודה גם בדור של המשיח, זה להפוך את הרע לטוב. אז ארץ ישראל, יש לה כזה מין כוח כזה. ארץ זבת חלב ודבש. גם חלב הוא בעצם דם, שתוך כדי הזה הוא נהפך לחלב, מותר לאכול אותו, וגם הדבש, הדבורה היא ייצור טמא, אבל כשהיא עושה דבש, אנחנו אוכלים את הדבש. לכאורה זה בעייתי, זה לא פשוט, אוכלים. נחזור לענייננו, אז בעצם כאילו אותו עיקרון. זאת אומרת, ארץ ישראל היא כל כך עוצמתית, הקדושה בארץ ישראל היא כל כך עוצמתית, שהיא יכולה לקחת את הדברים האסורים, וכשהם נכנסים אליה, הם נהיים מותרים. הם נהיים חלק ממנה, ואז הם נהיים מותרים. כמו האדם, כשהוא קדוש, הוא עם ישראל, מה שנכנס אליו, הופך להיות קדוש כמוהו. על אותו משקל, כאילו על אותו רעיון קצת, בעצם מה שאומר הרמב״ם בעולם הזמן, כן, בעולם הזמן של יום כיפור. היום כיפור זה יום כל כך עוצמתי, כל כך מיוחד, שמה שקורה ביום הזה, שכל מה שאתה עושה ביום הזה, מבחינת עבודת הכהן גדול, הכל הופך להיות חלק מעבודת היום. הכל הופך להיות חלק, אין את החלוקה הזאת בין המוספים שהם כאילו באים מבחינת הזמן, לבין העבודות שבאים מבחינת המקום, מבחינת הכהן גדול, כי הכל הופך להיות יחידה אחת, הכל משתלב אחד בשני, כמו שראינו, זה אותו עיל, כהן גדול עושה הכל, ובאמת לימוד גדול על, קודם כל על יום כיפור, באמת, שבאמת גם ביכולת שלנו, גם בעבודה שלנו, באמת ביום כיפור ככה להכניס את הכל לעבודת היום, וגם בכלל, גם בנושאים אחרים, בעזרת השם, שנזכה בקרוב לראות כהן גדול בעבודתו, בבית המקדש, יוצא בשלום מהקודש, וכולנו שמחים בסליחה ובכפרה של עם, בטהרה ובכפרה של עם ישראל, בעזרת השם.